אתם מאזינים למקשקש, פודקאסט שמדבר איור. היי, אני שחי, שחר בחור, והיום יש לי את הכבוד להזמין לאולפן את איתן אלווה. היי איתן.
אלן שחר.
מה קורה?
קורה בסדר, מה קורה אצלך?
אצלי נהדר, הכל טוב. איתן אלווה, בוגר המחלקה לתקשורת חזותית בבצלאל, הוא סיים בשנת 2014. עד כה יהיה ארבעה ספרים, חלקם לילדים וחלקם למבוגרים. ביניהם הארז הסיפורים של האחים גרים על פי פרישמן, שזיכה אותו בפרס מוזיאון ישראל לאיור ספר ילדים משנת 2016, וגם הוא קיבל מדליית כסף מאיגוד המאיירים האמריקאי. כן, לא רק אתלטים מקבלים מדליה. ב-2017 יצא הספר שמלות קלות מאת שום סמית. האיורים זכו במדליית כסף גם מאיגוד המאיירים האמריקאי. לאחרונה ראה אור הספר שלושה חתולים שחורים מאת לאה גולדברג בהוצאת ספריית פועלים, שלא רשמנו, אבל נכון? זה היה רב מחר, תזכיר לי?
הוא היה...
אבל למיקרופון.
כן, הוא היה כמה שבועות ברשימת רבי המחר, לדעתי הוא כבר לא שם, אבל אני לא יודע.
הוא נורא כיף, מאוד, החתולים ממש חמודים. כן, ו... אוקיי, וחוץ מזה, איתן מלמד איור במחלקה לתקשורת חזותית בבצלאל, וגם במכון הטכנולוגי בחולון. מאז 2015 ועד היום, הוא מאייר את הטור של נרי לבנה במוסף הארץ. אז כן, איתן כבר פה. היי איתן.
אהלן.
מעניינים.
מעניינים בסדר.
טוב, אז נשים מוזיקה ונתחיל.
יאללה, איזה מוזיקה, מה שומעים?
את הפתיח.
אוקיי.
אז איתן, מה העניינים?
מעולה.
יפה.
נורא מרגש שהזמנת אותי.
זה כיף.
לא ישנתי כל הלילה.
זה ממש נחמד וקליל. תחשוב שלא שומעים אותנו אנשים. זה הפרק הראשון שאף אחד לא שומע.
כן.
סבבה. אז מאיפה הגעת?
מאיפה הגעתי כרגע?
כן.
באתי מהבית, גשום וכמעט סוער בחוץ.
גשום, לא הייתי אומר סוער. לא?
אני הרגשתי שסוער, בשבילי זה היה סוער. אולי סוער בפנים וקרים קצת החוצה. אבל כן, גם, והייתי צריך גם להזמין מונית, כי ראיתי שאני לא עומד בזמנים ולא רציתי לאחר להקלטה. אז בסדר, הוצאה מוכרת.
לגמרי. אז מה אתה מקשקש בימים האחרונים?
רגע, אבל סיימנו עם השאלה הקודמת של מאיפה אני בא?
נראה לי שסיימנו.
לא, אבל למה אתה מתכוון מאיפה אני בא? מאין באתי?
אתה.
זה מה שאני...
אתה כבר, אתה לוקח את זה לאן שאתה רוצה.
אוקיי, סבבה.
טוב.
אז באתי מהבית.
אוקיי, סבבה. מה אתה עושה בימים האחרונים? כאילו, על מה אתה עובד?
אני עובד עכשיו על ספר ילדים נוסף. קודם כל בימים האלה אני בחופש, בדיוק נגמר הסמסטר ואני נח יחסית.
כן.
ישן יותר, מבשל יותר, מנסה לקרוא יותר.
ומה, זה אינטנסיבי הסמסטר? כאילו...
זה אינטנסיבי גם כי זה היה בשני מקומות, גם בבצלאל וגם בחולון, ובנוסף לזה יש הדברים השוטפים שאני עושה, אז כן, אבל אני אוהב להתבחין על זה שהיה אינטנסיבי.
כן.
אז הנה קיבלתי את זה.
אבל בסופו של דבר אתה מרוצה ממה שהסטודנטים הוציאו?
אני מרוצה מאוד, אני גאה בהם. בטח.
יפה.
תחשוב, זה יצא שלימדתי שנה א', גם שנה ב', אבל שנה א', הם מגיעים, הכל חדש להם, זה זכות.
כן.
ללמד אותם.
טוב, נגיע לפרק הזה, כאילו לפרק בחיים האלה של איתן. לפני זה, אני אגיד משהו שאני תמיד אומר בסוף התוכנית, אבל יש אנשים שלא שומעים עד הסוף.
כן.
אז יש לכם באפליקציות של הפודקאסט מקום לדרג את האפליקציה, ואז פשוט עוד אנשים יחשפו, אז זה יהיה מדהים.
דרגו.
ואיתן גם מביא מתנה למי שישתף את הפרק הזה, נכון. אז אין לדעת מה המתנה. אז,
אני יכול לגלות אם תסכים.
יאללה.
אז הספר שמלות קלות שיצא בהוצאה עצמית, סיפור שכתבה יורים שעשיתי לטקסט מאת שום סמית, קונצרטינה שנפתחת ל2.5 מטר, כדאי.
כן, זה הפרס, וואו, אני הולך לשתף למרות שלא יצא עוד. כן, זה הודעות חשובות, חוץ מזה עוד הודעה חשובה, שעכשיו אני מוציא באינסטגרם לייב, שבעצם אתם שולחים לי הודעה שאתם רוצים לשתף משהו שאתם עושים, ואז אנחנו עושים לייב, ואנחנו מדברים כמה דקות על מה שאתם עושים, מקשקשים איזה פרויקט שאתם עושים, ממש מגניב שבא לכם שעוד אנשים ישמעו עליו. זהו להודעות, נמשיך. אז כן, אז מה הזיכרון הראשון שלך מאיור? אגב, איתן פה הדפיס את הרשימה של השאלות, והוא בודק הכל, אז זה המהר הראשון ש... שנורא חרד לשאלות.
אני לא חרד, אני פשוט רוצה להיות מוכן.
אוקיי, יאללה.
ובכל זאת יהיו הפתעות.
אוקיי.
אוקיי, אז רגע, מה השאלה?
יש לך פה את השאלון, מה צריך אותי?
אוקיי, אז השאלה, תזכיר לי, בכל זאת, יש פה דף מלא בשאלות.
הילדות, כאילו, מה זה הזיכרון הראשון מקשקוש.
אוקיי, אז יש לי... הזיכרון הוא בעצם ספרים. יש שני ספרים שאני ממש זוכר, שאהבתי. אחד מהילדות המוקדמת זה הספר קרטון, שהוא היה בסוג של פורמט מיוחד, בעמוד הראשון היה בו חור, והחור הזה התחבר לדוגמה עין של איזה חיה, אוקיי? ואז ככל שהתקדמת בדפדוף, נוספו עוד חורים ועוד ועוד, וכל פעם זה היה מתחבר למשהו אחר. לדעתי זה היה רק חיות, חרקים וכאלה, ואז זה גם... מלמד את הילדים לספור, עיגול אחד, שניים, שלושה,
כן.
וגם מאוד מסקרן, הפורמט, אז דבר אחד. דבר שני, אני זוכר את הספר 100 סיפורים ראשונים, ובמיוחד את דירה להזכיר, שאני חושב ששם נחשפתי לראשונה ליורים של דירה להזכיר, שייר דוש. לדעתי את הגרסה של שמולי קץ גיליתי קצת יותר מאוחר. אז זה משהו שאני זוכר, ואני זוכר שהתלוותה לספר קלטת שמע, ושאיזה קריין היה מקריא את הסיפורים, ואני זכור לי לטובה איך הוא היה מקריא את גלגוליו של מעיל באיזה דרמה מוגזמת,
כן.
ושובבות יתרה, מאוד אהבתי את זה.
ותגיד, פטר והזאב, אתה זוכר?
לא ממש.
לא, כי אתה אומר לי הקלטות, אני שאמרת את הקלטות, אני נסגר בגן, ופטר והזאב, שהיה את המוזיקה הזאת,
אוקיי.
אז תשכח מזה.
אוקיי.
בסדר.
אני אוריד את זה בעריכה.
מה עוד ציורים?
ציורים, אני זוכר שהייתי מצייר הרבה. אני זוכר במיוחד, זה הזוי, כן? אבל את הלוגו של קופת חולים לאומית,
כן.
זה הלוגו מאויר, שהייתה בו אחות, איור כזה של אחות, איור בקונטור. אני זוכר שנורא רציתי לדעת לעשות כזה.
וואלה, כן. לעשות לוגו.
לעשות את הלוגו הזה, רציתי לצייר את זה ושזה יצא בדיוק, ומכיוון שאני לא הצלחתי, כי עוד הייתי כממש קטן, אז לקחתי את אחותי הגדולה וביקשתי ממנה שהיא תצייר לי את זה, אבל אחד לאחד.
וואו, כן. מעניין. ובזמן הלימודים אתה למדת אומנות או משהו כזה? כאילו היה לך איזה זיקה לזה? או שזה פשוט היה משהו שהיית ילד קטן וקשקשת ו...
לא הייתי באיזה מגמת אומנות. לא ב... וגם ביסודי לא, לא נגענו בזה. הייתי הולך לחוגים, שאימא שלי הקפידה לשלוח אותי. כל מיני חוגים, לא דווקא ציור. פעם זה היה פיסול.
טיסנים.
זה היה לנו. בעצם כן, היה לנו. טיסנים. של קרן קרב. מאוד אהבתי את זה.
גם אני.
כן. אז חוגים במתנסים וכאלה. באיזו שלב בתיכון הייתי עולה גם לחוגי ציור אצל מורה שקראו לה לינה גולן. היא לימדה אותי ממש איך לצייר באקריליק.
רישום וזה?
כן.
וואלה. יפה. אז איך, אוקיי, אז פה כאילו נפתח איזה פתח ללימודים האלה, או שמתי הגיעה הנקודה הזאת שגילית שיש לימודי תקשורת חזותית, שיש כזה דבר שקוראים בצלל?
אז את בצלל הכרתי תמיד.
אוקיי.
אבל, כן.
מאיפה אתה?
אני מאשדוד.
כן.
כששאלת מאיפה הגעתי, אז הגעתי מהבית, אבל לפני כן, לפני כמה שנים טובות, הגעתי מאשדוד. שם גדלתי. ותזכיר לי מה הייתה השאלה?
שמתי שמעת על בצלל?
אוקיי. אז לא זוכר מתי שמעתי, אבל את בצלל הכרתי, וכל שנה הייתי מזמין את השנתון, את הספר אב הקרס הזה,
וואלה.
עם כל המחלקות והתקנונים, והייתי קורא את הכל, נורא עניין אותי.
באיזה גיל?
מאז התיכון.
וואלה.
מאז התיכון, במהלך הצבא, שירות הצבאי... כן, היה לי אוסף מסוים. באיזו שלב הפסיקו כבר להדפיס אותו. כן. אבל מה שמעניין זה שאני לא ידעתי כל כך מה זה תקשורת חזותית. אני ראיתי, מבחינתי, הייתי הולך ללמוד אומנות.
כן.
באמת, כשהיה יום פתוח, אז הגעתי ליום פתוח של אומנות. ואחר כך גם הלכתי ליום פתוח במדרשה. גם שם לא לימודי אומנות. לא כל כך ידעתי מה זה תקשורת חזותית. בכל מקרה, בסוף, אחרי הצבא, המשכתי כמה שנים בקבע, אז כאילו החלום הלימודים, לימודי אומנות או מה שזה לא יהיה, קצת נדחה. אבל נדחה משמעותית, כי בזמן הצבא עשיתי בכלל תואר ראשון במדעי החברה, למדתי קרימינולוגיה ומשאבי אנוש.
וואלה, קרימינולוגיה?
כן. ואז הבנתי שקרימינולוג אני לא אהיה, וגם השתחררתי מהצבא, אז כזה אמרתי, אוקיי, נחזור טיפה למקורות, משהו עיצוב וזה. אז הלכתי ללמוד במכללת הדסה, תקשורת אינטראקטיבית, שזה תעודת הנדסאי. אוקיי. ושם, כזה, לאט לאט התקראתי לתקשורת החזותית. שם במכללת הדסה, הלימודים במחלקה לתקשורת אינטראקטיבית, הם היו, זה היה קצת אינטראקטיב, קצת עיצוב גרפי, קצת, הרבה תכנות. אנימציה, צילום, וידאו, ובמקביל לחוג שלי, בתוך בית ספר להנדסאים, היה את החוג להפקות דפוס. ובכלל את הדסה, שהוא היה חוג ותיק מאוד. ואני זוכר שבסוף שנה, סוף סמסטר א', הם תלו תערוכה של איורים, של תוצרים מקורס איור, באחד המסדרונות במכללה, ואני עצרתי מול הקיר הזה, זה היה סוף סמסטר א', שחור לבן, ואני אמרתי, כזה אני רוצה לדעת לעשות. אז אני חושב שאז כזה נעשה עוד איזשהו צעד משמעותי וגדול לקראת לימודי תקשורת חזותית. מכיוון שכבר הייתי בירושלים, אז אני זוכר שהתקשרתי למחלקה תקשורת חזותית, ושאלתי אותם אם מתי יש בחינות וזה, ואמרו לי שבדיוק היום הם חילקו תשובות. שאלתי אותם, ואין מבחנים מאספים, משהו כזה, אמרו לי, לא, אין דבר כזה. אז חיכיתי עוד שנה, ואז ניגשתי למבחנים. וניגשתי רק למבחנים בבצלה, שזה היה סוג של מור.
כן. והתיק עבודות שלך היה בעצם עבודות מהדסה?
מעט מאוד, מעט מאוד. לא, היו בעיקר ציורים, פסל שעשיתי, משחקים שעשיתי בתוכנת פלאש, כאלה דברים.
יפה. ובזמן הלימודים אתה ממש ישר הלכת לאיור? איך זה היה?
אז זהו, אני ידעתי שאני הייתי בטוח שאני רוצה להיות מאייר.
אבל תוך כדי לימודים נחשפתי לעוד תתי תחומים בתוך התקשורת החזותית שמאוד אהבתי. טיפוגרפיה פתאום מאוד קסמה לי, אנימציה תמיד עניינה אותי, אינטראקטיב, התעסקתי בזה כבר בתקופה של הלימודים בהדסה. זאת אומרת, אין ספק שאיור הכי מעניין אותי, כן. אני מרגיש בו הכי בנוח, אבל אפשר לומר שאני מתקשר חזותית בכל רמה חבריי, מכל הבחינות.
אז מה, אז ספר כאילו החוויה קצת מהלימודים באמת, עם איזה מרצה או מרצה שהשפיעו עליך, ובאמת שאני מתאר עצמי שראית איך זה היה לך כיוון מסוים על איור או תפיסת עולם, ואז מישהו אמר לך לא, זה לא ככה, או שמישהו אמר לך מה שאתה עושה זה לא טוב, או whatever, לימודים אני יודע. יש לך איזה חוויה כזאת שאתה זוכר מהלימודים?
וואו, חתיכת שאלה.
זה לא רשום בדף.
כן. התקלת, לא אתה. כן, אני יכול להגיד שאני זוכר לטובה את המרצה אבי אייזנשטיין, שהוא לימד אותי טיפוגרפיה בשנה א' סמסטר ב', נראה לי שהגעתי לקורס הזה רק כדי, לא רק כדי לעבור אותו, אבל כי זו הייתה חובה, אבל תוך כדי משהו בתשוקה של אבי, ללימודים ולטיפוגרפיה, להוראה. נראה לי ששם התחיל איזשהו תהליך של חיבה גדולה מאוד, באמת, באמת איזה סוויץ' כזה של עשייה מתוך תשוקה ליצור. זה משהו שקשה לי להסביר במילים, אבל שם היה איזשהו ניצוץ. אני חושב שהוא אמנם לימד אותנו טיפוגרפיה, אבל למדתי מזה הרבה על איור, על אסתטיקה, על עיצוב כדרך חיים. היה סיפור מאוד מעניין, זה שהוא סיפר לנו שפעם אחת הוא הרגיש מאוד לא טוב, והיו צריכים להזמין לו מגן דוד או משהו כזה, היו צריכים לפנות אותו לבית חולים. וכל מה שהוא היה עסוק פה, זה במה הוא לבוש. אוקיי? שהוא לבוש כמו שצריך, ושהסקית שלו היא, או התיק שלו שהוא לוקח את הבגדים, זאת הסקית הנכונה, זה משנה את אופן ההסתכלות שלך על הסביבה, על החיים. פתאום אתה רגיש למדברים, באיזו שלב זה יכול גם לעייף, אבל
כן, אני זוכר את הפעם הראשונה ש אחרי הלימודים שטסתי לחול או משהו כזה, או בזמן הלימודים, ופתאום באמת הכל היה שונה. כאילו הרחוב והשלטים.
כן.
והמדרכות. כאילו אתה כמו איזה חייזר, שלמדת עכשיו טיפוגרפיה או עיצוב או whatever, אתה יודע מה זה הדברים האלה.
ואתה מסתכל על הריווחים של הבלטות.
נגיד, או בגרמניה נגיד, הם ממש טובים ב-fine details של ריצוב, תקרא אמבטיה, ודברים משוגעים כאלה, כאילו מעצבות פנים ואדריכלים בטוח יודעים את זה, אבל זה מטורף.
העיתורים הגרמניים בתקרה, במפגש הזה שבין הקיר לתקרה, קוראים לו שטוק, רק שתדע.
אז כן, אז גם השטוק שלהם.
כן.
אז יפה, אז בזמן הלימודים עשית איזה, היה לכם פרויקטים של ספרי ילדים בזמן האלף, בית, ג' ד' או לפני הפרויקט מרק כאילו?
כן, הפעם הראשונה בעצם שהתמודדתי עם איור של טקסט, של סיפור, זה היה בשנה ג' בחילופים. הייתי בגרמניה, שם למדתי מה זה שטוק, ועוד גם מה זה שנל.
ואיזה עיר?
בהמבורג. הייתי בסמסטר ב' בבית ספר האבי. זו אוניברסיטה עצומה שיש לה מלא קמפוסים בהמבורג. הייתה חוויה סופר מעניין ומלמדת. באמת הגעתי לאיזשהו קורס שקוראים לו A Picture Book for Tomorrow, שהמהות שלו היא להתנסות בלייר את ספר הילדים של המחר. כלומר, איך הוא ייראה, להציע איך הספרים האלה ייראו מבחינת הפורמט או התוכן. ושם התחיל בעצם הפרויקט הגמר שלי. אחים גרים על פי פרישמן, אז ההצעה שלי הייתה לשלב, לעשות קומבינציה בין פוסטר לספר, ליצור איזשהו פורמט מדופדף שמתחיל סגור ונפתח לאט לאט ומתקדם תוך כדי הקריאה.
אז שם הוצאת הכרזות בעצם?
שם לקחתי את הטקסט של את הטקסט שעבדתי איתו של חתונת אשת השועל, The Wedding of Mrs. Fox, ושם יצרתי את הפוסטר הראשון בעצם. אחר כך כשחזרתי לבצלל, פיתחתי את זה לפרויקט גמר, למארז, מצאתי עוד שני סיפורים של האחים גרים, והמשכתי אותו בעצם.
עשית עוד משהו שם?
אז זאת הייתה, כן, תכף אענה. זאת בעצם ההתנסות הראשונה שלי באיור ספר ילדים. וזה היה מדהים, כי כל הביקורת שקיבלתי, לא הייתה לי שום הכשרה, כן? כל הביקורת שקיבלתי, זה טוב, תמשיך. כלומר, זה היה מאוד אינטואיטיבי, מאוד, מאוד חופשי. יש משהו בגישה הזאת של של הגרמנים, או לימודי עיצוב, איור
באירופה.
באירופה. יש לך, בוא, יש סדנת אתפס, יש סדנת, בוא תתפיס. כאילו, הכל מאוד נגיש.
וגם הבנתי ש... אני לא יודע, זה בהולנד, אבל אני לא יודע אם בגרמניה, שכאילו מצמידים לך סטודנט, והמרצה לא תן לך ביקורת כל שבוע. או שזה לא בגרמניה גם.
לנו לא היה כך.
אוקיי, זה בהולנד, אוקיי.
אז מה עוד למדתי שם? אז עשיתי, לקחתי קורס באתפס רשת, אתפס משי, שבעצם את הפרויקט בקורס ספרי ילדים, את הכרזה הזאת של האחים גרים, של חתונת אשת השועל, התפסתי בדפוס משי.
כמה שכבות זה היה?
תקשיב, קודם כל מדובר בגיליון. סבבה, גיליון דו צדדי. יש לנו, עבדתי עם שלושה צבעים, אבל כל צד התפסתי כל פעם חצי ממנו, כלומר, זה אינסוף רשתות. יצרתי אינסוף רשתות, ובנוסף לזה, הטקסט שהוא בצבע חום, שהוא נוצר מהציין והאדום, אז כמובן שלא יכולתי לבנות על זה שהטקסט יצא חד, אז יצרתי רשת נוספת רק לטקסט, לצבע החום הזה. זה מתמטיקאי, אני חושב ש... נו, זה 4 כפול... זה 4.
קיצר זה סיוט.
כפול...
זה סיוט.
3, לא, כפול 4. אני חושב שהיו שם 16 רשתות. 16? אולי יותר?
היה הרבה.
הרבה רשתות, כן.
אבל היה לך מישהו שעזר לך וסטאג'ר או...
היה מישהו ש... היה, כן, היה לי איזה...
היה תמיכה.
הייתה תמיכה. הייתה תמיכה.
יפה.
כן, תמיכה הייתה.
טוב, זה מה שחשוב.
כן, ברור, כשאתה מושך את הצבע על גיליון, או חצי גיליון.
גם כל האמולסיה, כל הבלגן הזה.
ואז מישהו צריך להזיז, להרים את הדף, לשים אותו לבוש, וזה שאתה מושך עוד... היה.
קול. ואז חזרת הארצה, וידעת שזה הולך להיות הפרויקט גמר?
לא, ואז בשנה ד' הייתה תערוכת חוסרי חילופים במחלקה, הם עושים את זה כל שנה. ואז ראה את זה חבר מהשתכפה, ואלעד קוראים לו, כן?
שם מלא.
וואו. פדיחה. אלעד אחרק. יואו, ברח לי. אלעד אחרק. הוא ראה את זה והוא אמר, תקשיב, אתה חייב להמשיך את זה, לפתח את זה, את הכרזות האלה, להוסיף לזה עוד. ואני חיברתי את זה לפרויקט גמר, בעצם. אז עכשיו היה איזשהו תהליך מאוד מעניין של לחפש טקסט. הרי בזמנו עבדתי עם טקסט באנגלית. The Wedding of Mrs. Fox. אז הייתי צריך לחפש תרגום לעברית. אז בספרייה הלאומית מצאתי איזשהו ספר קטנצ'יק עם דפים חומים מתפוררים. קראו לו מעשיות האחים גרים. תרגום דוד פרישמן. פרישמן מהרחוב והחוף.
כן.
כן, אף אחד לא מכיר את היצירות שלו.
אף אחד לא יודע שזה דוד פרישמן.
אף אחד לא יודע, וחבל, כי הוא בסדר גודל של צ'רניחובסקי וביאליק. זה ביאליק שבעצם ביקש ממנו לתרגם את האחים גרים לעברית. אוקיי, מדבר איתך על תרגום מ-1915. אז טקסט עברית נהדרת, תנכית. ויהי בבוא הזאב אל מרת אשת השואל. אז זה מקסים לקרוא אגדה כזאת בעברית תנכית. כי מה שאנחנו מכירים, ויומר אלוהים וכאלה, פתאום סיפורים על שואלה שהשפחה שלה היא חתולה. זה הורס.
וזה הלכת, בגלל שעשית את המחקר הזה, שהלכת לספרייה הלאומית? כן. ככה מצאת את זה?
אז שם מצאתי תרגום קודם כל של חתונת אשת השואל, שזה היה הבסיס. ואליו מצאתי את שני האחים העובדים שלו. זאת אומרת, היו שם עוד אופציות של סיפורים, אבל מצאתי עוד שניים שעניין אותי לעבוד עליהם ולפתח גם אותם לכרזות, לפורמט המתקפל הזה שיצרתי.
סתם שאלה, אתה ממליץ לסטודנטים שלך גם שילכו לספרייה הלאומית? כאילו היום עם גוגל כזה, אתה יודע, כל אחד אומר...
בטח, אני ממליץ להתרחק מגוגל, אבל נגיע לזה. הכנתי, תשובה.
בסדר, אבל בוא תזרום איתך.
אני זורם, אוקיי, אני זורם איתך. אז באופן כללי, אתה יודע מה זאת, זה הזמן לפתוח את זה. מצוין, טוב ששאלת עכשיו שחר. תקשיב, אני כשהייתי בגרמניה, בסמסטר בית הזה בחילופים, פתחתי לראשונה פינטרסט, וחיפשתי, ידעתי שאני הולך לצייר שואלים, אוקיי, בספר הזה של חתונת אשת השואל, אז חיפשתי בפינטרסט שואלים, איך מציירים שואלים. עכשיו כל החיפוש הזה, החיפוש האינסופי הזה, הוא כל כולו בגלל שמנסים לדחות את
היצירה.
את היצירה.
כן.
להתחיל לעבוד, חמוד. אין זמן. עכשיו, מרוב שאספתי כל כך הרבה רפרנסים של שואלים, מכוערים, מפינטרס, לא מכוערים, אבל לא מעניינים, אוקיי? בקושי היה לי זמן לעבוד. ואז הכל היה נורא בלחץ. בסדר, סטודנט.
כן, קורה לכולם.
קורה לכולם ויקרה לכולם, ובסדר, לומדים מהסיטואציות האלה. אז אני חושב שבאותה מידה, גם החיפוש על הלכת ולחפש, אתה הרבה פעמים אנחנו הולכים וחפשים רחוק שנמצא מתחת לאף, והנמצא מתחת לאף זה האינסטינקטים שלנו, וצריך לסמוך עליהם. והאינסטינקטים הם בספריות, הם בלפתוח במקרה ספר. יכול שזה הספר ה-20 שתפתח בספרייה. יכול להיות שזה... לא יודע, אני מדבר איתך על דברים שהרבה יותר נגישים ממקורות שאנחנו לומדים עליהם, כמו בתולדות האומנות, אוקיי? שם שם האוצרות בעצם, לא בפינטרסט ולא ב... אין לי מושג מה.
אני מסכים לגמרי. כאילו, אני מוציא עכשיו משהו פה, עכשיו הייתי אצל פלג טכנאי המקים.
אוקיי, מה שלמה?
נהדר.
המחירים שלו טובים?
כן, מחירים נוחים. אבל זה לא הנקודה, הנקודה שהוא מאוד אוהב את דודו גבע, ויש לו שם פוסטר ממש יפה, ויש לו את הספר של דודו גבע, שכזה מסכם. כן. אז יש שם דברים ממש נהדרים ויפים. זה הכריכה, אבל... תשים לב. אז יש שם אסופה של מלא דברים של דודו גבע שלא ראיתי מלא זמן, כי הדברים שאני ראיתי זה גם איזה ספר קטן שיש לי וקצת באינטרנט, אבל כל הקומיקסים האלה כבר כן. שכחתי מהם שאיזה מוכשר הוא היה, ובאמת כאילו הנה ספר, אתה מוציא, אתה מסתכל, ולא את כל העמודים סרקו לאינטרנט. אז זה באמת משהו חשוב להמשיך לעשות, ולמרות שאנחנו נהנו נורא צללים וזה הכל נורא זמין לנו, אבל אתה ממש צודק בקטע הזה.
אני כן. תמיד צודק.
זה עוד עובדה שהמאזינים צריכים לדעת.
כן, מאוד חשוב.
טוב, בסדר, אז
אני לא יודע אם עברנו את הנקודה כמו שצריך, אבל...
נראה לי כן, אבל נחזור לזה עוד. אוקיי, נחזור סבבה. עוד.
כי היא מאוד חשובה.
כן, אני מסכים, לגמרי.
בתהליך של יצירה.
לגמרי.
כל הנושא של לקחת, גם מבחינת רפרנסים, השראות, החיפוש הזה בגוגל, במקום ללכת ולחפש בספרייה, בתוך ספרי אמן או קטלוג צילומים של צלם כזה או אחר, אנחנו... אנחנו מהר מאוד הולכים לגוגל, שזה לא באופן גורף לא בסדר, זה בסדר לחפש רפרנסים, אבל זה ממש תלוי למה, וזה תמיד משפיע על איכות היצירה, ועל האותנטיות שלה.
גם אתה יודע,
כשכולם הולכים לאותו רפרנס,
נכון,
ומסתמכים על התוצאת חיפוש הראשונה שעולה,
ואתה רואה את זה בלימודים?
אז הכל כבר נהיה אותו דבר.
אתה רואה את זה בלימודים? כאילו שאתה...
אני רואה את זה בלימודים.
אתה רואה את זה? עם הסטודנטים?
אני רואה את זה, זה קיים, זה חזק מאיתנו.
כן. אני חושב שגם צריך להגביל, כאילו להגיד, אוקיי, אני עושה חיפוש בגוגל, אז עכשיו אני עושה את זה שעה, ולא, זה לא הופך לחמש שעות. סבבה. חצי שעה.
חצי דקה.
אבל זה לא הולך להיות חמש שעות, כי בהדרגה, כי לאט לאט צריך, אנחנו מכורים, ואנחנו צריכים להוריד את המינון. אז אוקיי, אז יצא לך פרויקט מר, הספר.
כן.
נכון. אז מה היה עם הספר? כאילו, תספר קצת על ההגשה וכל התהליך הזה.
אוקיי, רק לפני כן אני חוזר לשאלה הקודמת ששאלת שאם יצא לי לאייר ספרי ילדים במהלך הלימודים, אז באמת חתונת אשת השועל היה הסיפור הראשון, ואחר כך בשנה ד' איירתי במסגרת סטודיו איור ספרי ילדים בהנחיית רותו מודן, איירתי סיפור של לאה גולדברג שקוראים לו האורח ביום הולדת. זאת הייתה החוויה השנייה שלי. ואז בסמסטר, בסוף הלימודים, באמת חזרתי לפרויקט לאחים גרים, ואיירתי עוד שני סיפורים שהצטרפו לתוך המארז הזה. כן, עכשיו הספר, אוקיי, הספר, הוצאתי אותו בהוצאה עצמית, לקחתי איזשהו הימור, והדפסתי אותו ב-500 עותקים, את המארז הזה של האחים גרים, כלומר, אלף...
לפרויקט גמר?
כן.
אוקיי.
כן, לפרויקט הגמר, זה העניין חישוב כלכלי, כי בגלל שמדובר על פורמט גדול, גיליון, אוקיי, וגם מתקפל, אז להפוך את זה להדפיס בפלוטר ולקפל אחד-אחד, זאת הייתה משימה מבחינה כלכלית, כן? הרי פלוטר, גיליון, דו-צדדי, זה נורא יקר. אז כבר במספרים האלה, היה לי עדיף להפוך את זה למשהו שהוא סמי או כמעט תעשייתי
כן.
בכמות גדולה. אז הלכתי, התפסתי את זה בעין רש, בדפוס עין רש. המפיקה שעבדה איתי אמרה שזו פעם אחרונה שהיא עובדת עם סטודנטים. אבל מאז היא עבדה איתי כמה פעמים, זה בסדר. אז זאת ההפקה מאוד מורכבת, כי זה הרכין... גם אני, זה פעם ראשונה שהתנסיתי בהפקת דפוס מחוץ למדפסות של בצלאל. זה גם פורמט מיוחד, הייתי צריכים ליצור שטן, הם יצרו אותו הפוך, ואז האשימו אותי שאני שיניתי את הפורמט. כאילו היה שם מלא אקשן, באמת מורה את עצבים. אבל בסוף זה יצא.
ואיך היה הביקורות?
הם היו בסדר. אני זוכר בדיוק מה כל אחד מהפאנל אמר. ויותר מזה, אני שמח שיצא לי, עם כל אחד מהם, מיושבי הפאנל, יצא לי לעשות משהו אחרי שסיימתי את הלימודים.
יפה.
כן.
כאילו לעבוד איתם.
לעבוד איתם, איזושהי הצעה לפרויקט, כן.
מגניב. ואחרי זה, כאילו, הפצת את הספר?
הפצתי את זה באמצעים לא אמצעים. זאת אומרת, כושר ההפצה שלי בתור אחד שצריך גם לעבוד, כן? וכולי וכולי. באמת אני מוגבל בזמן מבחינת להסתובב בין חנויות, להציג להם. זה משהו שהם צריך להסביר להם מה זה. אז יש כאלה שהם מבינים מהר ויש כאלה שלא, אבל לא משנה. זאת לא הנקודה, זה להסתובב, זה... כדי שזה הגיע לתפוצה רחבה, זה מלא עבודה, שלא בכך היה לי זמן לעשות את זה, אז אפשר לומר שעד עכשיו היחסי ציבור של הספר הזה הם לא הכי מדהימים, או התפוצה שלו.
אז תחזור על השם של הספר.
האחים גרים על פי פרישמן, שלושה סיפורים מאוירים. יכול להיות שעד עכשיו לא הסברנו את זה, כן? אולי חלק מהמאזינים.
איפה אפשר לרכוש?
דרכי.
דרך איתן, אז כן. בוא נתחיל
היה,
בזה.
זה היה בכמה חנויות.
יאללה, בוא נתחיל בזה שתביא למגדלור איזה
ספרים. זה היה במגדלור, זה לא זז.
לא?
לא.
אז תנסה שוב.
לא, ועכשיו... אין סיכוי. זה היה ב... אני אגיד לך מה, זה היה באסופה, זה זז מאוד יפה. יש שם עדיין לדעתי. יש לזה אתר שמי שרוצה יכול להזמין דרכי. ובמוזיאון ישראל. לימים זה זכה בפרס, כמו שציינת בתחילת התוכנית. התוכנית. בתחילת התוכנית?
תוכנית?
תוכנית. אז בתחילת התוכנית ציינת שזה זכה בפרס מוזיאון ישראל לעיר ספר ילדים, ישנת 2016. ואז גם החנות במוזיאון ישראל הזמינה כמה עותקים כדי למכור את זה בחנות שלהם, כחלק ממוצרי מוזיאון ישראל. אז שם זה באמת גם נמכר בכמויות יפות. אבל שוב, זה ספר שגם העלות ההפקה שלו יקרה, זה גם אני יושב ומקפל אחד-אחד, ואז גם מקפל ומדביק את המארז, ומכניס את שלושת הפוסטרים למארז, ועוטף בניילון, וגם צריך לדאוג להביא את זה לחנות, אז בסוף זה לא כזה, זה לא בשביל הכסף, זה לא משתלם כלכלית.
ברור.
מדי פעם, כן, לאחרונה, בשנתיים האחרונות הייתי ביריד אנימיקס, מכרתי את זה שם, בסינמטק.
הייתי פונה לחברות כאילו הוצאות בחול, אולי לתרגם את זה או משהו. סתם תחשוב על זה.
בזמני הפנוי אני אעשה את זה.
כן, בזמנך הפנוי.
הוצאות בארץ לא רצו את זה.
מעניין.
מאוד מעניין.
טוב, אולי עכשיו מישהי שומעת או מישהו מאיזו הוצאה.
הם עסוקים, הם לא שם.
והם יחשבו שוב פעם. תספר על התהליך עבודה שלך של ספר. נגיד עכשיו מה שאתה עובד עליו. כאילו איך אתה ניגש לדף הריק?
זאת שאלה מצוינת. אבל אני מזמין שאלה אחרת. כי אני חושב שנגיע לזה בהמשך אולי.
אבל אין, אנחנו כבר...
מה, כבר בסוף?
אנחנו כבר על חצי שעה.
אוקיי, טוב. אז אולי אני אספר לך את זה הפוך. אני אספר לך על שיטה שפיתחתי.
כן, יאללה.
לאיור...
מסכים. זורם.
הטור השבועי של נרי לבנה.
כן.
אוקיי? שאני מאיר אותו מאז נובמבר 2015. עכשיו, יש בזה משהו שהוא סוג של מלחיץ. אוקיי, אתה מקבל טקסט, וזה יכול להיות למחרת, כבר אתה צריך להגיש איור. עכשיו, זה משהו שאתה לא רגיל לעשות את זה, כן? בלימודים זה עוד שבוע, אתה רגיל להגיש את זה עוד שבוע, עוד שבועיים. ולא רק שזה, אתה צריך להמציא איור תוך זמן קצר, אלא גם הוא פתאום בתפוצה מאוד גדולה, זאת אומרת, זה גם מוסיף למד הלחץ. אז אני מצאתי שיטה נהדרת. אני מספר את זה לסטודנטים שלי, אני מספר את זה לכל מי שרוצה. אתם לא חייבים לתת לי קרדיט, אבל זה ככה, תקשיבו. מעשה שהיה כך היה. ככה זה עובד. לוקחים, אני מקבל את הטקסט, אוקיי?
כן.
אני קורא אותו. ואני מתחיל אני לוקח דף, לבן, A4, ומתחיל לרשום. אני מתחיל לרשום חופשי, מה שבא לי. מילים שאני זוכר מהטקסט. אני מתחיל לשרבט. לא משנה מה, אני לא חושב יותר מדי. אוקיי? אני מקשקש, לא רק אתה מקשקש.
רגע, יש לך את זה, אתה בראש כאילו?
אין לי כלום בראש.
קורא?
לא, סיימתי לקרוא פעם אחת,
אוקיי.
ואז אני מנסה להיזכר במילים, מה אני זוכר מהטקסט?
אוקיי, הבנתי.
מילים, יכול להיות שאני מרפרף שוב על, על, על הטקסט, אוקיי? אני מילים, היילייטים, אוקיי? ואני מקשקש, אוקיי, כתבה שם... על חרדה, אני כותב חרדה, היא כתבה שם על גמלים, אני מצייר לי גמלים. ככה זה עובד, אוקיי? וקסם, תוך כמה דקות, אמיתי לגמרי,
כן.
יש לך רעיון. זה פשוט מופיע בדף. אתה פתאום מחבר איזשהו קשקוש מהצד השמאלי של הדף לקשקוש בצד השני של הדף, ויש לך, ועלית על זה. ככה זה עובד. לפעמים... שמאוד קשה, אז אתה מקשקש על שני דפי A4.
אוקיי. וזה אבל אתה מדבר על הטור השבועי.
נכון. הטור השבועי.
כן.
ספר זה כבר יותר מורכב.
כן.
ספר אתה צריך לקשקש על חבילה דפי A4 שלמה. סתם לא אני מגזים, אבל... זה הרבה יותר. זה מורכב, כן? כי... צריך לעבוד עם ה... שום איור לא מנותק. הרי אתה צריך לביים, לספר, קודם כל לספר לעצמך איזה סיפור אחר. לא מה שקורה, לא מה ש... ליטרלי כתוב בסיפור, אלא איזשהו סיפור כיסוי. משהו אחר שמעניין אותך לספר.
אבל, ש... אבל אתה, כאילו, אתה די מחויב ל...
אתה מחויב לפרשנות, ולצערך אתה מחויב גם לעורכת, סופרת וההוצאה.
כן.
ששוב, יש בזה גם הרבה יתרונות, כן? אני שמח מאוד שהעורכת האחרונה שעבדתי איתה, על כל הפינקפונים שעשיתי איתה, כמה של... באותו זמן זה היה נראה לי מעיק ולא נכון, והיה לי ויז'ן מסוים וזה, בסוף הגענו לאיזשהו תוצר שאני מאוד שמח עליו. וזה שיתוף פעולה. אין מה, לפעמים אתה צריך איזושהי קונטרה, כי יש דברים שאתה חושב שאתה רואה, אבל כשמישהו אחר מבחוץ מסתכל על זה, הוא רואה את זה בצורה אחרת, הוא... אז יש בזה גם צדדים חיוביים, כן, בקונטרה הזאת. אבל התהליך הוא ארוך יותר. אין מה לעשות. אתה מגיש להם הצעה לסיפור אחד, והם אומרים לך, וואו, יערת פה ספר למבוגרים, לא לילדים. כן, אז קיצות האלה שהבאת. ואז, באמת, יש הרבה פרטים לא חשובים שאתה מוסיף. לפעמים אתה מספר לעצמך סיפורים מאוד מורכבים, שלא יכולים לעבור ב-10 כפולות. אז יש תהליך של צמצום ביחד עם האורחת, ואז זה קורה.